שלום לכם, אנחנו בכאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM וגם באפליקציית כאן אודי. אני רונה גרשון תלמי וזו תוכנית הפסח שלנו. וחג פסח הוא הזדמנות טובה לחשוב על המושג של קריאת ים סוף. כששואלים אנשים מהי הקריאה שלהם, מקבלים תשובות שנעות על הרצף שבין הליכה לסופר כשהם מאוד עייפים ועד הקמת מדינה. אני ביקשתי לצאת ולדבר על היציאה ממצרים, על קריאת ים הסוף, עם אישה שמרתקת אותי, שיש לה בעיניי תפקיד חשוב מאוד בתרבות ובחיי הלילה שאנחנו חווים סביבנו, ואני שמחה כל כך לארח אותך, ננה שרייר, מי שזכורה כננוצ'קה מלילנבלום, מסעדה שנסגרה ב-2018, מהעונה השלישית של מחוברים בהוט, ומעוד דברים. שלום, ננה.
שלום, ממש כיף להיות פה.
חג שמח קודם כל.
חג נפלא.
ואני רוצה לשאול אותך, ננה, כשעוצרים אותך ככה באמצע היום, או לחלופין מושיבים אותך בתוך אולפן רדיו ממוזג ושואלים אותך, ננה, נו, מה קריאת ים סוף שלך? מה את עונה?
קריאת ים סוף, זה לא מפסיק. תמיד יש קריאות ים סוף, ותמיד אדם נמצא באיזשהו תהליך של קריאת ים סוף, או שהוא באיזשהו מנוחה. אבל הוא יודע שקריאת היום סוף שלו, הים סוף שלו צריכה להגיע. ועבדות וחירות וחופש, זה הכל ביטויים שמאוד דומים אחד לשני. ואנשים מאוד מתעסקים במהי חירות ומהי עבדות. ואני זוכרת, באחד הימים שהייתי בת 16, ואבא שלי היה בדיוק בבית חולים, כי הוא עבר תאונת דרכים, ולידי ישב תייר. ואיכשהו דיברנו על חופש, אמרתי לו, אני מרגישה מאוד מוגבלת בחברה הגרוזינית הפטריארכלית, ואני חולמת על חופש. ואני זוכרת ממש שישבתי בצד ימין שלו, והוא הסתכל עליי והוא אומר, אין כזה דבר חופש בעולם. אין, הוא לא קיים. ומאז המשפט הזה כל הזמן מלווה אותי, ואני כל הזמן בודקת באמת האם ייתכן כזה דבר של חופש, ומה זה חופש. כל הזמן צריך לבדוק אותו מול הדברים הכי קטנים שלנו. מול מה אנחנו אוכלים, והאם אנחנו בחרנו לאכול את זה, מה אנחנו קונים, והאם אנחנו קונים באמת מתוך חופש, ובאיזה עבודה אנחנו עובדים, ואיך התגלגלנו לשם, והאם בחרנו אותה באמת או שהיא בחרה אותנו, ואפילו אהבה, האם זה כל מיני תבניות או פנטזיות שילבשנו על הבן אדם השני, שאנחנו בכלל לפעמים לא רואים אותו בכלל, אנחנו רק רואים איזו השתקפות שלנו שבורה אצל הבן אדם השני, וגם הוא אותנו, אז כל הזמן אנחנו צריכים כל הזמן לחקור את זה, והרבה פעמים אנחנו נתקעים במקומות, ואנחנו יודעים בתוכנו שאנחנו צריכים לזוז, ואנחנו צריכים תמיד להיות בתנועה, בשביל לצאת לאיזה מסע שמדייק יותר. אני אפילו לא מדברת על עושר, כי גם עושר הוא מין משהו שקובל אותך, ומין פרופוגנדה כזאת, שגם אפילו מהמילה עושר אנחנו צריכים להשתחרר.
אז האמירה שהוא אמר לך שם בבית החולים, שזה מעניין שזה היה דווקא בבית חולים, שבאמת שם אולי אין הרבה חופש, אין הרבה בחירה בסיטואציות האלה שאנחנו מאושפזים או שמישהו נורא חולה. את מסכימה איתה בסופו של יום? כאילו אחרי שככה הפכת בה ובאמת אין חופש?
אני בסופו של דבר, יש הרבה פחות חופש ממה שאנחנו מקווים לדעת. וגם אם אנחנו נתפטר מהעבודה ומהזוגיות, ואנחנו נרחיק לא יודעת מה לחופים הנפלאים של קוסטה ריקה, אז גם שם אנחנו נהיה כלואים בתוך תובנות, חיוותים ישנים של המוח, אנחנו יכולים לשחזר מערכות יחסים עם אותם פאטנים, כאילו צריך ממש להקפיד ולשים לב. וצריך לחפש אותו עמוק באמת בפנים אצלנו, הרבה פעמים לפני שאנחנו מחליטים לעשות את הצעדים החיצוניים ולהשתחרר מהכבלים החיצוניים.
יש משורר שאני מאוד אוהבת, משורר פורטוגלי שקוראים לו פסואה, ופסואה אמר שלא משנה לאן את נוסעת בעולם, או אתה נוסע בעולם, אתה תמיד נוסע עם עצמך.
נכון.
זה הדבר היחיד שאי אפשר להשאיר במקום אחר. ואת כן מדברת, נשמע, על חופש, אבל על חופש מוגבל, זאת אומרת, על חופש מאוד מודע, זה לא שאי אפשר לעשות דברים, אבל לא לחשוב שאפשר לפרוץ את הכל, פשוט להעיף את הכל והכל משתנה.
כן. לא, חשוב גם לנתח את המילה הזאת חופש, וגם לפני שאנחנו יוצאים, אני לא אומרת שאנחנו לא צריכים לבעוט בשלשלאות ולצאת למקומות אחרים, אבל אני אומרת, אנחנו קודם באמת צריכים לעשות איזו עבודה פנימית ולראות מה גרם לנו להיות בסיטואציה שאנחנו כבולים בה, כי אנחנו יכולים, את יודעת, להרחיק עוד קצת וגם שם להיות כבולים.
כאילו, מוכרים לנו קצת את המושג הזה של חופש. אני חושבת שגם בפסח, גם בהגדה אולי, גם בישיבה הזאת סביב השולחן, זאת אומרת, יש איזה משהו שמנסה לגרום לנו לחשוב על חירות ועל עבדות, ועל מי הציל אותנו, ומי מלמעלה, ומי מלמטה, ואולי, לא יודעת, זאת אומרת, את מתחברת, נאמר להגדה ולערב פסח, עכשיו חגגת ערב פסח?
זה היה פעם ראשונה בחיי, אני חושבת, שהייתי לבד לחלוטין, בבית.
אני קצת מקנה בך.
ואחרי שנים שחגגתי כל פסח במסעדה, הקפדתי בפסח להיות פתוחה, כי גם זה סימל בשבילי חג מאוד מאוד משמעותי, במיוחד שמתכנסים משפחות ואוכלים את מה שהם אוכלים, אז לתת דווקא חירות לבעלי החיים מסעודות, וגם לתת חירות לאנשים מלהיות הרבה פעמים אילוצים כאלה שאתה חייב להתארח במקומות שאתה לא כל כך רוצה, ולהיות במסעדה במקום ניטרלי שאתה בוחר בו, בלי המשקעים, זה היה אחד הערבים המרגשים ביותר תמיד באמת פסח. אז החלטתי שאני באמת לא אקנה לתכתיבי של, אני נורא בודד, אני איפה להיות, או אני לא רוצה להיות פה ולא רוצה להיות שם. וזה דבר מדהים בעיניי לעבור אותו, לפחות פסח אחד, לעשות אותו לבד עם עצמך.
אז עשית אותו כמו כל ערב רגיל? זאת אומרת, עשית מה שאת תמיד עושה?
עשיתי כמעט מה שאני עושה, כתבתי קצת, התבוננתי בעצמי ובחג ובשקט וברחובות, בעיקר התבוננתי, אבל לא יותר מדי פומפוזי.
אז הזכרת את ננוצ'קה, וצריך לדבר רגע על ננוצ'קה, אולי במושגים של חירות ופסח, מכיוון שבאמת סגרת את ננוצ'קה בסוף שנה שעברה. אני זוכרת שאמרת שאת יוצאת לטיול הגדול שלך, משהו כזה, זאת הייתה לפחות הכותרת של היציאה לטיול. ננוצ'קה הייתה מוסד של המון שנים, היה בה משהו אחר, זאת אומרת, ננוצ'קה לא סתם הייתה עוד מסעדה או עוד בר, היא שינתה כאן משהו בחיי הלילה או בתפיסת הבילויים שלנו. קודם כל אני חושבת, דיברת קודם על המורשת הגיאורגית שלך, שהזכרת אותה דווקא כאולי מה שקבל אותך, אבל זה התחיל משם בעצם. ננוצ'קה הייתה מאוד משתה גיאורגי אחד גדול.
כן, ובאמת מבחינת נגיד חופש נתתי לעצמי הרבה חירות לעשות אינטרפטציה על מה זה גיאורגים בשבילי, מה זה גרוזיני, מה זה שמחה, מה זה התכנסות. אז קודם כל לקחתי באמת תכונות שהיו נראים לי ממש מטיבות עם האנשים, זה באמת המפגש תמיד מסביב לאוכל ואלכוהול, הוא היה רק אמצעי בשביל לחבור ביחד ולעשות איזה מין אורגיה חברתית יותר, לא מינית חלילה, אלא באמת מפגש אמיתי. אז תמיד נגיד אצל הגיאורגים יש את התכונה הזאת שנקראת, תפקיד שנקרא תמדה, שזה ראש השולחן, שהוא הבמאי והמפיק, והוא כמו מנחה סדנאות או מנחה קבוצה, הוא מכנס את כל יושבי השולחן ומסביב ברכות, והוא מכיר את כל יושבי השולחן אחד לשני, ותמיד באמת לא מרימים שום כוסית, אלא אם כן מברכים למען משהו. אז ככה שאתה מכיר באמת את כל יושבי השולחן באופן מאוד אישי, ותמיד גם זה מלווה במוזיקה ובמחולות, ותמיד האוכל נשאר על השולחן, ויש תמיד מלא שתייה. אז זה משהו שאני חשבתי שזה קצת תכונה שמאוד כדאי להביא לחברה, והיא מוזיקה שנראית לי מוזיקה גרוזינית בשילוב של צועני. אז תמיד המפגש היה מאוד מקרב, ואנשים הרגישו שהם באמת באים באופן, הם השילו מעצמם מעצורים, וגם נשים בנות 80 עם בני נוער או אומנים ובסטיונרים, רופאים ודוגמניות, כאילו ביחד יכלו לרקוד על הבר, אז זה היה מקסים, וגם את האוכל הקפדתי שהוא יהיה לא יותר מדי ברצינות, ולא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. כאילו, לזכור שזה רק באמת אמור להיות אמצעי למפגש.
זאת אומרת, זה לא היה המרכז, הקולינריה שם לא הייתה, למרות שהיה אוכל מופלא, גם, תכף נדבר על הטבעונות, כן. אבל גם לפני וגם אחרי המעבר לטבעונות, ננוצ'קה הייתה ידועה באוכל טוב.
אני לא יודעת, תלוי. אני אף פעם לא לקחתי ברצינות את האוכל, כי גם תמיד הרגשתי שהאוכל הוא באמת, הוא מסרס מספר ראשון לאנשים. יש להם כאלה דעות כל כך קדומות ושבועים במסורות והרגלי אכילה, מין קיבעונות נורא נורא גדולים. זה גם, וגם הבנתי נורא מהר שאנחנו בסך הכל צריכים כל כך מעט ממה שאנחנו צורכים, אנחנו צריכים במקרה באמת המוגזם 30% מהאוכל שאנחנו צורכים, אז תמיד זה היה נראה לי בסדר, אפשר לעשות עניין ולצלם יפה את הצלחת ולהגיד, וגם אני הבנתי שגם כמה שמשחקים פחות באוכל הוא הרבה יותר מזין ומטיב איתנו, אז אני חושבת גם כל הדברים האלה בגלל זה אחר כך היה לי קל להפוך את המסעדה הגרוזינית הבשרית לטבעונית, ידעתי שאוכל הוא לא באמת העניין.
זה לא היה, זאת לא הייתה קריאת ים סוף, המעבר הזה לטבעונות, אחרי שכל וואו, כך הרבה שנים לגמרי. יודעים שבאים אלייך לאכול את החינקלי, אני אומרת נכון,
כן,
את,
כן.
את הבשר הטעים, ופתאום, אני יודעת שהמון אנשים, ממש, אני אומרת במרכאות כפולות, לקחו את זה קשה, כן. שננוצ'קה פתאום הפכה לטבעונית.
נכון. קודם כל אני שמחה שהייתה לי את הזכות להשתמש בננוצ'קה ובשם שלה בשביל לצאת בהצהרה כזאת משמעותית, כלומר אם ננוצ'קה יכולה זה אפשרי וזה חשוב.
איך זה קרה? ספרי קצת, זאת אומרת, איך הגעת אל הטבעונות? איך קרה הדבר הזה?
תראי, שנים מוכרים לנו דימויים שנוח לנו לצרוך אותם. אנחנו הרי בעיקר אוכלים דימויים של דברים ונוהגים לפי דימויים שאנחנו נמשכים אליהם, רוצים אותם. וברגע שבאינטרנט הרשת התחילה לשתף את מאחורי הקלעים של בתי המטבחיים המודרניים, שהם לכל הדעות הם חרפת העולם הנאור, כאילו אדם שמחשיב את עצמו אנושי לדעתי, ולא מסתכל על זה בעיניים, ולא איכשהו מתמקם מול זה, יש פה בעיה רצינית. כי זה לא הבעיה של לאכול גופה מתה, זה האכזריות הנוראית, הסבל הבלתי יתואר, העיניים, שפתאום אתה יודע, זה נופל עליך, מתישהו נסדק לך שריר ההדחקה, אתה מבין שאתה אחראי לזה, ולא סתם צרכן פסיבי. ובמיוחד, נגיד אני, שהייתה לי מסעדה, וראיתי מסעיות של תרנגולות, ורגליים של טלאים, שקרא לנו להם אוסובוקו, ואז...
אבל ננוצ'קה הייתה אדוניזם, אולי אני טועה, אבל זה היה המקום שאתה בא לרקוד, לשכוח, לשתות המון על. אם אנחנו מדברות על העניין הזה, יש לי הרגשה ששם אנחנו מדברות על חיי הלילה הטובים, אנשים היו מגיעים אליך כדי לברוח אל המקום הטוב.
שם קיבלתי נוקאוט לגמרי, בגלל האדוניזם, בגלל תאוות הבשר, בגלל הדימוי הזה של אכול שתק עם אחר נמות, ואני לא יכול להיות יותר מדי רגיש או רגשני לעולם, אני באתי לשכוח. כי נגיד, הייתי בטוחה בהתחלה במעבר, שבאמת חששתי לעשות אותו, ולקח לי איזה תהליך של כמה חודשים, שהבר ימשיך להיות, כי אף פעם לאנשים בבר לא היה אכפת מה הם אוכלים, יכולת לתת להם באמת גם בוטנים מצופים, והם היו מבסוטים, אף פעם לא באו בשביל האוכל. הייתי בטוחה שהמסעדה מאוד תיפגע, והבר יהיה אותו דבר. ומה שקרה, לאט לאט גיליתי שקורה הפוך. המסעדה מתחזקת, וכל הבר עם האדוניזם והשמחת חיים, הוא הראשון להיפגע, ולקח לי הרבה זמן להבין למה. וזה שוב הבנתי בסופו של דבר שזה הדימוי שנפגע. כי מבחינה אובייקטיבית אנשים צרכו יותר אוכל. המסעדה הרבה יותר התחזקה והתמלאה.
כשעברת לטבעונות.
כן. והבר, זה אומר שמבחינה תדמיתית, באמת, איך אמר רואה החשבון שלי, אני מתבייש לעבור, נו, שלא יראו אותי אוכל משהו טבעוני. אני בן אדם, תאב חיים, אני חוגג את החיים, עכשיו לשבת. אז זה לומד באמת שאנחנו אוכלים את הדימוי יותר ממה שאנחנו צורכים את הדבר האמיתי.
ההדוניזם הזה הוא משהו שגם אני מתחבטת בו הרבה, זאת אומרת, כמי שחיה את החיים הטובים שאני מנסה להגיד שאני חיה, גם האלכוהול שאנחנו שותים המון, יודעת שבמשתאות הגיאורגיים, ערכתי פה לא מזמן בעלת מסעדה גיאורגית שעדיין קיימת, והיא סיפרה כך, בלי בכלל למצמץ, שמלמדים את הילדים במשפחה שלה ובחברה לשתות האלכוהול בגיל 4. עכשיו, את שומעת את זה ואת אומרת, או אלוהים, אבל אז את מבינה שזו איזו מסורת, זה ככה זה. וכולנו חיים באיזה מעגל הדוניסטי, אני לא יודעת, אני, זאת אומרת, מצד אחד יש בזה משהו מפתה נורא, זה הפיתוי הזה, זה הרצון לטעום מכל הפירות האסורים, מכל מה שמותר או אסור.
אני חושבת שזה החרדת מוות יותר, לא? מה שגורם לנו לפצוח בחגיגות האלה ש... מקרבות דווקא את המוות ואת החולי יותר ויותר. באמת, טבעונות זה רק התחלה של אבולוציה, של התפתחות של להבין כל עניין הצרכנות. הוא מזיק מאוד, מיותר, משעבד, מקלה את המשאבים שלנו ושל העולם. וכמה שאתה יותר משחרר מהדברים, אתה ככה נהיה יותר קל. יותר מסופק, מעריך קצת יותר חיים, וגם מטיב עם, 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 עם הדורות, עם הילדים שלך, עם הנכדים שלך. ויש בזה יופי אחר, פחות בולעני או פולשני, או פחות מחריב את העולם. אבל לפעמים אני חושבת, את יודעת, שזה לא יהיה נורא אם... אנחנו מביאים לאט לאט את הקץ עלינו. יודעת, מתישהו נצטרך לעשות חציית ים סוף מכדור הארץ, וזה מנהיג יצטרך לקחת אותנו למקומות רחוקים יותר, כי פה לא נוכל.
לירח, עובדים על זה.
כן.
להנחית בחלליות שיצליחו ננחות. כן.
אבל כבר כל אחד הוא כבר מבין שזה אחריות שלא באמת לשחרר גם את כדור הארץ וגם את עצמו מהעבדות הזאת. שאנחנו גוזרים עליה, בגלל האדוניזם.
אז עוד חציית ים סוף נורא גדולה, כל מה שאת אומרת. עכשיו, אני משערת שאם הייתי יושבת איתך, ננה, 10 שנים אחורה, כאן באולפן, או 15, לא היינו מדברות את השיחה הזאת, או שאני טועה.
לא היינו מדברות, בטח היינו מתעסקות על הדימוי הגרוזיני, למה חשוב להיות שמחים, ולהיות כאן ועכשיו, ולחגוג את החיים, שזה דברים ממש חשובים בהחלט. אבל יש הרבה אופנים באמת לחגוג את החיים. וגם את יודעת, כל פעם שמדברים צריך להיזהר, גם אני ואת, לא למכור לעצמנו כל מיני דימויים.
גם נכון, כל גם הזמן זה אנחנו קלישה. ממשיכים.
גם
בדיוק,
זה,
בדיוק.
כן,
בדיוק.
גם זה. אבל ככה, נו, את יודעת שאנחנו מסתפקים בזמן מועד ולא מעמיקים, וכל התרבות היא, תן לי את הרעיון שלך במשפט אחד
בדיוק.
ושתן, יאללה, ובוא נמשיך הלאה. זה בסדר.
וביום יום זה יותר מוכר.
בטח היינו שותים איזה וודקה או צ'אצ'ה, שגם את זה עכשיו אנחנו יכולים לעשות.
נכון, נכון. אז יש לך איזה, כדי לסגור את העניין הזה של ננוצ'קה, יש לך איזה, את מביטה אחורה באיזה חרטה, באיזה סוג של, כאילו יש דברים שככה... עצוב לך שהם שם בהיסטוריה שלך?
לא, לא עצוב לי. את יודעת, כמו שאת מסתכלת איזה בית שמאוד אהבת בית ההורים ואת מתגעגעת, אבל את יודעת שאת לא יכולה לחזור. את גם למדת הרבה דברים, את צריכה לעשות בית אחר, יותר מדויק ולצרכים שלך. אז גם ננוצ'קה, באמת, אנחנו עוברים אבולוציה, אנחנו מגלים שדברים מסוימים חשובים יותר, חשובים פחות, רוצים לדייק, רוצים לעשות את זה יותר נכון. וגם כן, גם מבחינת נגיד טבעונות, אז נגיד הקהל הטבעוני הוא מאוד מצומצם בצריכה שלו, שבתור מסעדה בלב תל אביב צריכה לקחת את זה גם בחשבון, אז צריך גם לדייק בזה. אז אני בטוחה שתהיה ננוצ'קה, אז היא תהיה הרבה יותר בשלה לתקופה הזאת ולמה שנכון.
ננוצ'קה 2.
כן, תמיד תהיה ננוצ'קה, כמו שתמיד את יודעת, היה לי את ננה בר בפלורנטין, אחר כך בנווה צדק, תמיד היא מתפתחת, והיא מדייקת במקום שהיא נמצאת בה באותו רגע.
זה תענוג הגדילה הזאת. כאילו, אני חושבת על שיחת הפסח הזאת שלנו, אני כל הזמן מושכת אותנו בסבת לשם, כאילו, זה סוג של אולי באמת, אני לא יודעת, את אמרת שיש המון קריאות ים סוף, לא כל בן אדם יגיד את זה. דיברתי עם אנשים שאמרו לי, לא יודע, קריאת ים סוף גדול עליי. זה נדמה שאת כל הזמן עושה, כאילו, אפשר להגיד קריאה באלף, גם אפשר לדבר על קריאת ים סוף באלף, כאילו, איזה קריאה של המציאות ואולי הליכה קדימה איתה.
אני חושבת שרוב האנשים הם משווים והם בתהליך באמת של קריאת ים סוף. את יודעת, אם את מתייחסת לזה אפילו בלשנות עבודה, עבודה נוחה עם הרבה כסף, שיש בה אולי איזו צמיחה כלכלית, אבל ממש לא מטיבה איתך, אולי השעות בה מרובות, ואתה לא רואה את היקרים שלך, אם זה במערכת יחסים שנמשכת הרבה זמן, שאתה מרגיש, אבל אתה לא בטוח שמשהו מסורס בך, אם זה בהרגלים, שאתה לא יודעת מה, לא פעיל מספיק גופנית, ואתה יודע כמה זה קשה יהיה להתחיל, זה דברים שתהליכים רגשיים שבן אדם חייב לעבור אותם.
זה תהליכים אז חשובים. את באמת היה לך אולי גם שיעור אינטנסיבי, אני חושבת על להיות בעצם הבעלים של כל זה, המערכת כל הזמן. לארח זה לא תפקיד קל. אני חושבת שעשית במהלך השנים תפקיד שהוא מורכב מאוד. זאת אומרת, את צריכה להיות החזקה במערכת, זאת אומרת, ערב-ערב או יום-יום,
כן.
מגיעים אלייך לקוחות. אני משערת שאת חלקם את מאוד אוהבת, את חלקם פחות אולי. ואת צריכה, כאילו, זה תפקיד נורא קשה להיות מערכת.
זה תפקיד קשה, אך תמיד אם אתה זוכר שאנשים באמת באים בזמן מנוחה, מבחינת הסירות תודה, אז עבודה מאוד מענגת, כי אתה פוגש את האנשים אחרי שעות העבודה, שהם באים להתרווח ולקבל חוויה ולאיזה איזה מפגש חברתי ונעים, אז זה לא דבר של מה בכך מבחינת עבודה. ותמיד מתוך לא יודעת מה, 100% של אנשים, 30, אתה בטוח אוהב אותם, את יודעת, אתה יכול להתמקד בהם, וגם אפילו את אלה שאתה פחות אוהב, הם הרבה פעמים יותר מסקרנים אותך, כי אתה רוצה לפצח מה שם כל כך מרגיז אותך. אז הרבה פעמים הייתי מתמקדת דווקא בהם, ושם היו נוצרים חברויות מאוד עמוקות וגדולות, כי אם משהו באמת כל כך מרגיז אותך שם, אז שווה לך לבדוק מה זה.
מה זה? זה בתפקידה, כמו שאנחנו רואים בסרטים, הברמן הזה שבאים אליו לוידוי ויושבים על הכוסית ומדברים, היו לך כאילו, את לא היית הברמנית, אבל היו לך סיטואציות כאלה של מפגש
הרבה,
כזה?
כל הזמן יש סיטואציות כאלה, כי הרבה פעמים כשבן אדם בא למין חופשה קטנה, וזה מין בחנתו חופשה, הוא בא שמישהו יגיש לו, יאכיל אותו, יפנה לו, ישאל אותו מה שלומו, אם טוב לו, אם הוא עוד צמא, אם הוא עוד רעב, אם הוא רוצה משהו מתוק. זה יחסים מאוד שמשליחים עמוק לאנשים, ולפעמים נגיד, או שהם נפגעים ממשהו, אז זה יוצא מפרופורציה. אז תמיד אני זוכרת שהייתי אומרת לעובדים, זה אף פעם לא מופנה אליכם, זה משהו עמוק שצף אצל הבן אדם, אנחנו ייצוג של משהו, כי הרבה פעמים בארוחות משפחתיות, היה משהו סוער, או מתנפלים על מערכת שבאמת אין לה מקום להכניס, ואז צפים שם כל מיני דברים. אז מבחינת התאמנות רגשית במערכות יחסים, זה
עבודה. זה כן. עבודה מלאה באימון.
כן.
טוב, אז אנחנו נשמע קצת מוזיקה כזאת של חירות ושחרור, ואז אנחנו חוזרות לדבר. ננה שרייר, אנחנו כאן, וכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, ואפליקציית כאן אודי.
Minutes of a day to cry from the bottomless pit, but my aim from mental slavery. Now back to ourselves can free our mind. I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time.
אנחנו כאן בתוכנית הפסח שלנו, ננה שרייר, אנחנו חוזרות לשיחה שלנו, ומדברות קצת על קריאת הים הסוף ועל מצרים, ודיברנו קצת על האגדה עכשיו, אגדת הפסח הזאת שיושבים איתה אל השולחן, לי היא לא קלה, היא לא פשוטה, עם כל הסמלים שלה והמסר שלה. איך את מרגישה עם האגדה?
תראי, אני עדיין קצת מזועזעת מכמה שאנחנו לא באמת מתבוננים ולא מקשיבים. הדברים יכולים לחלוף לידינו, אנחנו יכולים לקרוא את הטקסט מלא פעמים. הצליל מגניב, אז יאללה, את יודעת, יש חרוזים טובים, ואתה לא אומר, רגע, מה קורה פה?
למה?
מה זה כל האכזריות הזאת? חייב את האכזריות הזאת? אין דרך אחרת? זה מסמל משהו? הם מתכוונים? מה? זה גם קצת, סליחה שאני חוזרת לזה, אבל גם קצת את המסעדה הטבעונית רציתי לעשות בפסח, יציאת חירות, עבדות, מעבדות לחירות. כי גם אני זוכרת שתפסתי את הראש שלי בידיים, זה היה ממש כמו מכת נבוט, ופתאום הבנתי, מה אני עושה? מה, אני מטומטמת? איך אני יכולה לעשות את זה? זה אכזרי. אני כל כך מתביישת בעצמי.
על להגיש את החיות, את מדברת?
כן,
זאת אומרת, להגיש
מה הם עברו פתאום, וזה אני. וגם בטקסט אני אומרת, אנחנו צריכים להתעורר. זה קריאת השכמה של כל הזמן להסתכל, לא לקבל מובן מאליו דברים, לשאול, רגע, זה טקסט מזעזע, צריך
מה מזעזע אותך שם?
הנונשלנטיות שבה אנחנו מעבירים, זה שאנחנו לא אומרים, אוקיי, פעם אנחנו לא באמת יודעים מה היה, אבל בוא נראה היום איך יכולנו לעשות את זה בדרך יותר נעימה, פחות אכזרית.
מכות מצרים, למשל.
פחות מכות מצרים. כן, איך אפשר להגיע. אין לי ספק, ואני לא תמימה, שלפעמים אתה חייב להנחית איזה מכת מצרים, באמת, בשביל להשתחרר ממישהו שקובל אותך.
אבל אנחנו לא, כן, לא בודקים את המידתיות של המכות האלה. סיפרתי לך שהייתי אתמול עם הילדים במוזיאון ירושלים, באגף הנוער, יש שם דברים מקסימים, אבל בין הדברים היו שם, הייתה תערוכה של מכות מצרים, בצנצנות זכוכית, כאלה ששמים בהם מלפפונים חמוצים, הכניסו סמלים לכל מכה ומכה, היו שם בובות קטנות של תינוקות על מכת בכורות, וקטשופ, בקבוקי קטשופ על מכת, בעצם על אדם, וקשה להביט בזה ככה באופן ישיר, כצעצוע אפילו, כמשהו שהילדים משקשקים אותו, וזה נורא נחמד. לא השתננו מאז, נדמה לי, השתננו?
אני לא יודעת להגיד לך בוודאות, לפעמים נראה לי שמאוד השתננו, ושכן קורה משהו שמטיב עם כולם, ולפעמים נראה לי שרק באמת עם איזה מכת מצרים עצומה לאנושות, אנחנו רק איכשהו נלמד שאנחנו חייבים לקחת אחריות בעיקר.
אז מה עושים? קוראים אגדות אלטרנטיביות, או כמו שאתה עשית השנה בפעם הראשונה, לא קוראים את האגדה, או אני מנסה לחשוב מה עושים?
אני חושבת שלדבר על, על יציאת מצרים, ולבדוק באמת איפה אנחנו עבדים למשהו, אפילו לעצמנו. באמת לקחת את זה בתור שנה של איזשהו בדיקה עצמית, ולנסות להשתחרר בעיקר מתובנות שלא משרתות אותנו, מאנשים שכבר לא מטיבים אותנו. איכשהו לנסות שזאת תהיה שנה שאנחנו מחוותים את המוח שלנו מחדש. כי הרי זה יש, כל המוח, המוח צריך כל הזמן להתחדש עם חיוותים חדשים. אז לנער אותו קצת.
מה היא זורקת, שאלות, זורקת החוצה מהחברה הישראלית, מחוותת מחדש ומוציאה מתוך השיח או מתוך משהו שאנחנו עושים בפועל, מה היית עושה?
תראי, הדבר הכי בסיסי, אני אשמח ואני חושבת שאנחנו אולי בדרך קצת לשם, שמח אותי שאנחנו האומה הטבעונית הגדולה ביותר בעולם, כי אני חושבת שבאמת זה הכי יהודי להיות טבעוני. זה מעיד על ראייה, על חמלה,
אבל בהיסטוריה לא היינו כל כך יהודים. אם אנחנו לוקחים את האוכל היהודי, נאמר, סליחה שקטעתי אותך, אשכנזי, זה ה-nose to tail, מה שמדברים עליו. היו מכינים מעצמות את הגפילטה ומנצלים את כל החלקים. ואני חושבת שגם בתרבויות אחרות, לא הייתה הרבה טבעונות ביהדות, נדמה לי.
זה שוב, תלוי על מה את נותנת את הפוקוס. הטקסט מתחיל בטבעונות. הוא נתן לנו את פרי הארץ, אז אני לא יודעת, זה אחד המשפטים הראשונים. אז לא להגיד שאנחנו לא טבעונים, זה הציווי הראשון שניתן לנו על ידי אלוהים. והוא נתן לנו דבר כל כך יפה, כמו את הבריאה ואת הכדור, כדור הארץ, לשמור עליו. אז אני חושבת שתמיד צריך לחזור עליו. לחזור למקום הזה הראשוני.
אז את מתחילה משם, ויש באמת מגמה כזאת, עכשיו למשל,
טבעונות, את יודעת ש... טבעונות, את יודעת, זה רק... לפעמים זה נראה, זה לא רק אוכל, כאילו זה מתחיל עם אוכל, כי זה בסיסי, אתה מזין את עצמך עם משהו, אבל זה הזנה של גם מחשבות, רעיונות, ברור שאני גם בעד צמצום צריכה, ולפנות הרבה דברים מהפסח, שבאמת עושים את זה, ובאמת יש רעיונות של ניקיון, אבל את הניקיון לא צריך לקחת לבלטות ולאלה של התריסים, למסילות של התריסים. צריך לקחת את זה עמוק יותר אצלנו, כאילו לחפש את המסילות האלה
בתוך המחשבה.
כן.
אז בפועל זה די קורה, כמו שאמרת, אנחנו אומה שהולכת אל טבעונות. לא מזמן פתחו בבן יהודה בתל אביב את הקצב הירוק, שמעת עליו? זה קצב שמוכר את ה... את התחליפי הבשר, את ביונד מיט מה שקוראים, וממש מתחילים לראות את הפתרונות האלה מגיעים גם לארץ, גם לרשתות השיווק. שופרסל ורמי לוי חתמו הסכמים עם ביונד מיט, אז יש איזה צעד כזה קדימה. אבל כמו שאת אומרת, זה גם משהו מעבר, זאת אומרת, הטבעונות הזאת היא גם משהו נפשי. כשהפכת את ננוצ'קה לטבעונית, היו לך הרבה דיונים, באו אלייך אנשים והתחילו דיונים על זה, זה פתח שיח מסוים מול האנשים שכעסו אמרו לך, נו באמת, את לא יכולה לעשות לנו את זה?
תראי, בוא ניקח את עצמנו אחורה לפני 4-5 שנים. זה לא היה בכלל, זה לא היה לשולחן. עכשיו אין שום בן אדם שלא מותמקם מול זה. אם זה באמת בלא גורף, אם זה באולי, זה הפוך. כל בן אדם מתמקם מול הדבר הזה. את יודעת, זה תהליכים שבאמת לוקחים זמן.
אז היית חלוצה, זאת אומרת, זה ממש הייתה...
היו חלוצים ממני כמובן, יש באמת תנועה, מה שהכי נחמד זה שיש תנועה כל כך אקטיביסטית, שלא מפסיקה, לא מפסיקה להיות מנומסת ולשים כל הזמן את זה על השולחן, גם אם זה לא נעים ורוצים את יודעת להזיז את זה. אז בגלל זה גם היא כל כך חזקה, כאילו אנשים משמיעים את הקול שלהם כל הזמן.
את מתמקדת שם, או שאת גם פעילה פוליטית, כאילו כל העניין הזה של, נאמר, תדעת, השיחה שלנו ככה הולכת, לא למקומות פוליטיים, אבל כן. למקומות אולי של מוסר קצת, או של ראיית עולם. פוליטיקה זה משהו שבוער בו עצמותייך?
אני במנוחה. אני לקחתי מנוחה מאקטיביזם לחלוטין, באמת. כי צריך בן אדם לעשות ריסטארט. אבל אתמול גילינו, אני והבת שלי בת 8, שאנחנו סוציאליסטים. היא מאוד התעסקה בבחירות. ואמרתי לה שיש אפליקציה כזאת ששואלת אותך שאלות וממקמת אותך על הסקאלה הפוליטית. היא בת 7. ובאמת היו שם שאלות כבדות, שאפילו אני אף פעם לא עניתי עליהן בכזה עומק.
אני מכירה את האפליקציה, כן, זה רציני מאוד.
אז וואלה, יצאנו, היא בעיקר יצאה סוציאליסטית הרבה יותר ממני.
היא ענתה על הכל? בגיל 7 היא ענתה?
ענתה, כן. ברור שגם הסברתי לה שעצם זה שאני מטווחתי לה את השאלות, אז בטח גם בזה יש השפעה שתיקח גם אותי בתור עירבון מוגבל, עירבון מוגבל, כי גם אני, האופן שאני מציגה לה את זה, יש שם גם נטייה. אז שתשים לב. אז
יצאתם סוציאליסטיות.
כן, בצורה...
את גם טבעונית וגם סוציאליסטית, תשמעי, מה נעשה?
אני גם הצטרפתי לתנועת ההאטה, ואני גם באקולוגיה וצמצום צריכה, כן.
וואו, תשמעי.
הלכתי לקיצוניות מאוד גדולה. ועכשיו, את יודעת, יש מאבק, איך אתה מנגיש את זה לעולם נהנתני ואדוניזם, איך אתה מנגיש, הרי אתה צריך באותם כלים לבנות שיהיה לזה דימוי סקסי ויפה.
זה העניין.
ואז אתה משחק את אותו משחק, כי אתה מבין שהכלים שיש לך זה באמת להיכנס.
אז העניין הוא למצוא את הכלים הסקסיים האלה, אמרת נורא נכון, כי אחרת כן. חוטפים המון אש.
כן, חוטפים הרבה אש, ואם זה לא סקסי וזה לא נראה טוב, אז אתה צריך. אבל הנה, זאת היא היפנית, היא צריכה לעשות עם הספר שלה.
זאת שמסדרת כן, את כן, הבתים והחדרים.
הכל, ולהגיד תודה לגרביים ולתיק, לפני שאתה שם אותם במקום. הנה, בבקשה.
שכחתי את השם שלה, אבל היא באמת דוגמה טובה להצלחה. יאללה, אז עוד קצת מוזיקה, ונמשיך לצלול, לקרוא עוד איזה ים סוף. אנחנו כאן, בכאן תרבות. נאנה שרייר.
Cause I'm free to do it.
אז אנחנו כאן תרבות, ואני עם נענה שרייר, ואנחנו מדברות על קריאת ים סוף ועל יציאת המצרים, ודיברנו קצת על העניין הזה של הפוליטיקה ושל הערכים. את דיברת באמת על הטבעונות ועל הערכים האלה של האקולוגיה שעכשיו הם נר לרגלייך ואת עושה בהם מלאכה, ודיברת גם על ההפסקה. וההפסקה הזאת היא מאוד מעניינת בעיניי, כי אולי מה שצריך לעשות, ורובנו לא יודעים לעשות, כדי להתקדם הלאה, זה באמת לקחת אוויר ולעשות הפסקה. כשסגרת את ננוצ'קה, שברת את הלב ללא מעט אנשים, השארת אחרייך המון זיכרונות, השארת דור, נדמה לי, מדברים על זה שבהרבה מקומות בילוי היום ומסעדות בתל אביב מסתובבים בעצם האנשים שעבדו אצלך וגדלו אצלך והתחנכו, והם ממשיכים את זה במקומות אחרים, בדרכים אחרות. ואני זוכרת שבאתר, נדמה לי שהאתר של ננוצ'קה עוד קיים, אגב, נכון, יש, זה נורא נחמד
כן,
לפתוח אותו.
כן, קיבלתי לפעמים עוד ביקורות וכוכבים אני מקבלת.
זה נורא נחמד שעוד פותחים, וכתוב עכשיו סגור, אבל כן. יש עוד שעות פתיחה, וכתוב שם כן. שעות הפתיחה, נדמה לי שהמשפט הוא, ואני עושה פרפרזה, עד הגרוזין, כן, מ-9 בבוקר עד הגרוזין היא האחרון. היום אומרים גיאורגי, לא? אנחנו מותר כן, לנו גרוזיני?
כן, אני גם אומרת גרוזיני בכל זאת.
טוב, לך מותר, וגם. זה מצטרפת, לך כן. מותר, זה שלך. ואני חושבת על זה שאז לקחת הפסקה. כאילו, תשמעי, אני משארת שזה גם עניינים הכלכליים, ולקחת את זה בזמן נורא טוב שעולם המסעדות בקריסה כן, מטורפת עובר. עם כל המיסים והחוקים, כאילו יופי לך שיצאת עכשיו באמת. ומצד שני, תשמעי, זה כאילו, אני לא יודעת לקחת הפסקה. אני כמהה לדבר הזה, אני החלום שלי יום אחד שהילדים קצת יגדלו, לקחת הפסקה.
אז שתדעי לך שלקחתי את זה, כמובן גם לוקח זמן, ואתה עושה שיקולים בעד ונגד, כבר יש לי עסק, יש לו שם, זה, עד שעבדתי עליו כל כך הרבה זמנים, אבל אין, הגוף מאותת לנו. אין, כולנו יודעים, מאותת ומאותת, אתה יכול לדגור עליו, אין. ואם אתה מסרב לעיתותים האלה, לדעתי כך מקבלים לפעמים מחלות. גם ככה הרגשתי את זה, דרך אגב, בטבעונות, ככה הרגשתי את הסרטן מחלחל לי. ממש הרגש, כי ניסיתי לשבת על זה ולהגיד לו, שתוק, שתוק, זה בסדר, כך עושים כולם, מה, אתה משוגע, מה, אני אפסיד הכל, שב, תשתוק. די, ממש הרגשתי אותו מחלחל. וגם פה אתה אומר, אז די, אתה אומר, יהיה מה שיהיה, זה מה שאני זקוק לו, כי גם זה נהיה מין תורדני, כמו גירות תורדני כזה, שאתה יודע שאתה צריך. חשוב לי להגיד באמת שעדיין יצאתי, כשאני ממש, המחזורים יפים ומעוררי קנאה. לכל הדעות, אבל הבנתי ש...
וואלה, זה לא הייתה התמוטטות כלכלית, ממש, זה לא בא משם.
ממש, ממש לא. אמנם, באמת, עכשיו עולם המסעדות משתנה, כמו שהרבה עולמות משתנים, וצריך לעשות ריסטארט ולנהוג אחרת עם כל הרפורמות שחלים על העולם. וזה נהיה הרבה יותר קשה ממה שהתחלתי, כמובן.
נורא, זה נהיה ממש. נורא. ההורים אומרים לבניהם, רק אל תהיו מסעדנים.
כן, זה נהיה עבודה סיזיפית מאוד. אבל אני חושבת ש... אם אתה לא עושה חידוד מערכות ובודק, אולי אתה אוהב עוד דברים, אולי לא נתת לעצמך צ'אנס, אולי אתה סתם ללכת ולהריח רחוב אחר, לקום מול חלון שמשתקף לך אחרת בחדר שינה, זווית שינה אחרת במיטה, דברים כאלה שממש אתה חייב, הגוף חייב איזו התחדשות, איזה מין אביב, חייב שיהיה חורף, אביב, שיהיה מין תקופות של תנועה ותקופות של שאתה יושב עליהם, תקופות של חקירה ותקופות של בנייה, זה כאילו זה משהו שגם אנחנו כבר הפסקנו קצת לעשות אותו, לנהוג לפי תקופות ועונות, גם לנו בגוף יש אורגניזם, נכון. ולפעמים אנחנו צריכים את היציבות, ולפעמים אנחנו צריכים את החוסר היציבות, שאנחנו לא יודעים כאילו לאן אנחנו הולכים. והרבה פעמים אנחנו עושים את הריסטארט ושווים עם הרבה יותר כוחות. אז אני בראש, היה לי טיול באמת חוצה, יבשון, מעולם.
לאן חשבת? מה דמיינת? לאן?
לאלסקה, לאמריקה, לניו יורק, לאוסטרליה, למלא מקומות כאלה שחשבתי.
נו, נסעת קצת?
ואז נסענו, קודם כל נתקעתי בכליל כמה חודשים.
בגליל.
שזה, וואו, כאילו... שם אני רוצה לגמור את חיי, באמת.
בכליל.
אחד המקומות המופלאים ביותר שיש במדינה, לא להאמין איך זה משתמר ככה.
ונס... לא שקט לך שם מדי, לא... מה זה שקט? קמים בבוקר, מה עושים בכליל?
היה יום אחד של שום, שהבת שלי לא הרגישה טוב, ומה שעשינו כל היום, זה היינו בבית, אכלנו, קראנו, והלכנו לזרוק את הזבל. כי הזבל שלהם, אני יודעת, זה קילומטר, אתה חייב למחזר. הלכנו לזרוק את הזבל, ואני, וגם הבת שלי הגדולה, ואז הסתכלנו אחת על השנייה, אנחנו מלא פעילות, ואמרנו, וואו, כמה נפלא.
מדהים.
כמה נפלא, פשוט הלכנו לזרוק את הזבל קילומטר, קראנו, שבנו בחוץ, הכנו את האוכל בעצמנו, כתפנו חמציצים, פישלנו אותם דרך אגב.
את החמציצים?
כן, לא חמציצים, חובזה.
חובזה.
את החובזה. אבל יש עכשיו את הפירות של החובזה.
שאותם אוכלים ככה, לא? פשוט מקלפים.
אפשר, כן, אפשר גם לעשות קציצות, אפשר להקפיץ את זה. אז זהו, מה זה... רק כשאנחנו באמת נותנים מנוחה, אז צפים כל ה...
כאילו זה נורא פשוט, כאילו, אז זרקתם זבל, זה גאוני, פשוט.
אז זהו, ובסוף גיליתי שאחרי מסע שהתקצר בגלל שהבת שלי התגעגעה לבית ספר, והספקנו להיות בארצות הברית, וביוון ובגרוזיה וכל מיני כאלה, שזה אוקיי, זה לא הדבר. ומה שהכי דווקא נותן תחושת רווחה, זה שדווקא אף אחד לא רוצה ממך כלום, ואתה לא צריך לעשות כלום, ואין חיפזון לשום דבר, ואין שום טלפון בעול, ואין משימה, ואתה לא צריך להיות חשוב, ואתה לא כל כך נחוץ לאף אחד, אתה יכול להיות סתם אדם שעוסק בזוטות. וזה דבר שמביא כל כך הרבה שלווה ואושר, שאין מה לתת. אז זו תחושה מדהימה.
אין מקסים מזה. זאת באמת חירות. זה נשמע כמו חירות מהכל, להזזל הכל.
אפילו מהרשתות החברתיות, ושתדעי לך, לא כתבתי פוסט כמעט שנה, ולא נכנסתי לראות מי עשה לי לייק, וכמה, ואם הניסוח היה טוב, ומה הם הגיבו, ומה הם אמרו, אם זה עלה, ומה צריך למכור. שום דבר. כלום, ולא סטורי, ולא תמונה באינסטגרם, ולא שום דבר.
ואז בעצם זה מצטמצם למה שחשוב באמת, כאילו למה שפשוט.
וזה המון, ומסתבר שזה המון, כאילו להיות במין סוג של ריק, זה, ולקלף את כל מה שבאמת באמת לא נחוץ.
אז תגידי, יש סיכוי שזה, תמשיכי עם זה הלאה עוד הרבה, או שכאילו מה את מדמיינת הלאה?
אני מניחה שזה באמת, אני למדתי שזה באמת גלים של עשייה ומנוחה. כבר למדתי, באמת הגוף שלנו כמו עונת השנה. יש לך גלים שאתה בוער בעשייה ואתה עושה 1001 דברים ומקים, ואתה אומר, מה, את כל זה עשיתי בשנה? אני לא מאמין איך עשיתי את זה. ויש תקופות שאתה ברגיעה, והרבה פעמים בהתחלה הייתי ניבלת ואני אומרת, מה קורה? מה, אין פרויקט, צריך לעשות משהו? וזה באמת גלים של עשייה. דיוק כמו עונות השנה.
אז טוב, אנחנו ממש לפני סיום, ודיברנו הרבה על קריאת ים סוף האישית, קצת על הכללית, ובכל זאת אני רוצה אולי לסיים איתך בלקחת את זה אל הקריאה הגדולה. כי בכל זאת יש לנו כאן מיקרופון והזדמנות ובמה. מה נאחל לנו? אני אשאל שאלה הכי קלישאית, אבל אנחנו עם שנמצא באיזה... ככה, מדינת ישראל על איזה צומת דרכים כזאת, המון שאלות בוערות, המון פוליטיקה, המון דם טוב, דם רע, כמו איזה משתה גיאורגי גדול, מינו מנהל כזה ומנהל אחר, מה את מעבירה מכל מה שדיברנו עכשיו לגדול הזה?
לזכור שאנחנו עבדים תמיד של משהו, לזכור להתבונן במה ולחקור את זה. לקחת אחריות ולקחת צדה ולצאת למסע של חצייה. ואולי בשנה הבאה נגיע למקום טוב יותר עם עצמנו בכל מיני היבטים.
אמן.
אמן.
ננה שרייר, היה תענוג לדבר איתך. שמחתי מאוד על השיחה הזאת. חג שמח.
חג שמח ונפלא.
שנתראה במועדים אחרים. חג שמח גם לכל המאזינים שלנו. כאן תרבות, אני רונה גרשון תלמי. היו שלום, שתהיה לנו חירות טובה, קריאת ים סוף טובה, לא לשכוח, להתראות.
לב חופשי, היום הלב שלי חופשי, אין כבלים ואין עוד דאגות, הוא נקי משקרים וחף מגעגוע עירום. לב חופשי כמו הרוח, ואחרי שנשרף ואחרי שנגמר כבר משתחרר ונמלט לעוד פעם אחת. ואור גדול עולה מתוך החושך, מתגלה, מתגלה. הלילה ימלט מפני הבוקר. היום הלב שלי חופשי, בלי תוכניות ובלי הבטחות, והחיים ממשיכים, משפחה, חברים, נשים, אז אני לא לבד, אני רק בלעדייך. והלב הזה שנשרף, הלב הזה שנגמר כבר, משתחרר